כיוון שאנחנו ביום של choiceless, אז אני מוצאת את עצמי, מצאתי את עצמי choiceless, וגם מעבירה דרמה טוק בתוך ה-choiceless הזה. מסגרת ה... והאמת שלא ממש הצלחתי למצוא נושא, כי אני מאוד יודעת על מה אני רוצה לדבר ומה אני רוצה להביא. דני, צריך להפעיל את זה?
אוי.
וזה לא פשוט. זה גם לא נורא. מכיוון שכבר מהיום הראשון, ומהיום הראשון היה מאוד ברור שכולנו באים באופן כללי תמיד מסיטואציה שהיא לא פשוטה. משהו במקום שבו אנחנו חיים, באווירה, במה שעושה אותנו ישראלים ומה שמפתח אותנו בתוך הישראליות הזו, שזה לא כל כך פשוט, לא כל כך פשוט יותר באמת מרמת הלב. אני יודעת ש... אני לא זוכרת מי מהמורים אמר, אבל אמר שלאורך השנים והתלמידים שלו בעולם, הוא יכול להגיד על הישראלים שאם יש משהו שמאפיין אותם זה הדאגנות. עד כמה יש שם דאגה וחרדה. ועד כמה הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. למרות שאנחנו, זה חלק מחיינו. ועכשיו שאני אומרת, זה לא מובן מאליו, ממש באותו רואה, עולה לי תמונה של, אני עובדת בתוך מערכת החינוך עם התכנים של הדרמה, ופעם אחת, לא מזמן, אולי לפני שנה, חצי, דיברתי עם קבוצה של מורות, והיה מקום של... באמת לראות את הגורמים האלה שלא מאפשרים לנו לחיות בתוך שקט, בתוך שלווה, ואחד מהם זה כמובן הדאגה. ואז הייתה מישהי שהייתה יחסית אגרסיבית, אבל הייתה מאוד אמיתית. היא אמרה לי, תראי, את צרותה. באמת, ככה זה היה. היא אמרה לי, את צרותה, והיא אומרת, ואני לא אומרת שזה לא, זה לא משהו לא טוב להיות צרות, אבל אין סיכוי לחיות בלי דאגה. זה לא אנושי. אוקיי? אז רק לראות באמת מה... זה אפילו לא כתבתי את זה, תודה לי. זה באמת המשהו הזה שנראה מאוד... במקום של יש בכי, יש יכול להיות צחוק, נכון? אוקיי. אז זה אותו מקום שנראה לנו כאילו... אנחנו לא ראויים אליו, או שזה מקום שהוא לא מוכר לנו, זה כאילו, מה זאת אומרת? החרדה, הבעלה, הפחד, הדאגה זה חלק. זה כאילו משהו שקיבלנו בלידתנו כסק לסט, או כן? ואני רוצה כאן לפתוח את המקום הזה, ולהזכיר שבעצם המהות האמיתית שלנו, היא לא הדאגה, והיא לא הפחד, ולא הכעס, כי אלו רק העננים. אלו רק העננים שלא מאפשרים לנו באמת באמת לגעת במהות האמיתית. הם כל כך מכסים, הם מכסים את ה... בדיוק כמו שעננים יודעים לכסות את השמיים ולהגיד, אוקיי, אז היום זה לילה בלי כוכבים. זה לילה עם כוכבים, רק שיש גם עננים, אז זה לילה עם עננים, והכוכבים הם שם איפשהו. זה בדיוק אותו דבר. והמקום הזה שאותו... הייתי רוצה להביא הערב, זה לראות כיצד אפשר בתוך התרגול הרוחני, ובכלל להבין שכאשר אנחנו מדברים על תרגול רוחני, הוא לא קורה במקום אחר אלא בלב. התרגול הרוחני הוא קורה כאן. הטרנספורמציה האמיתית בסופו של דבר קורית כאן. למרות שבאנגלית אומרים mindfulness, אבל בעברית אומרים תשומת לב. כי יש משהו במקום של לזכור שכאשר אנחנו... צועדים בדרך הזו, מה שקורה בדרך זה אולי אנחנו נהיים יותר נבונים, יותר עם בהירות לגבי החיים, אבל הטרנספורמציה האמיתית בסופו של דבר אי אפשר להשאיר את הלב מחוץ לתחום, כי הלב הוא המקום. כי בסופו של דבר, אם אנחנו נבדוק מה הביא ונשאל ככה, מה הביא כל אחד מאיתנו לכאן, אנחנו לא שואלים את זה, אבל יש משהו שהוא מאוד די, הוא די ברור, שהכמיהה שלנו, הרצון שלנו להיות מאושרים, אולי יבואו מי שיותר יגיד להיות משוחררים, להיות משוחררים מהתניות. יכול להיות שחלקנו יגידו להיות מוארים, אבל גם בכל הדברים האלה, להיות משוחרר, להיות מואר, ברור לנו שיש איזושהי התנהלות שהיא מורגשת, שהיא נראית, שהיא נחוות על ידינו, של תגובות שהיינו שמחים להגיב, שהם יותר ברכות ובאדיבות, משהו שבא ביותר במקום, ביותר באמת בפתיחות החוצה. אנחנו מוצאים את עצמנו מאוד כועסים כאשר אנחנו מוצאים שהתגובה שלנו הייתה מה שנקרא באנגלית unskillful, לא מיומנת. הייתה תגובה שאולי פגעה, פגעה בנו ובאחר. ואז יש לנו סוג של אוקיי חזרה, שזה סוג של רגשות אשם שמכסים עוד יותר את הלב. לא רק שהוא לא היה שם בהתחלה, כי לא הייתה שם את המיומנות באותו רגע להיות בפתיחות, יש לנו אחר כך עוד איזושהי שכבה של עננים שאנחנו מוסיפים על אותו מקום שלא היה באותו רגע זמין ופנוי. אז זה המקום שממנו, שבעצם אליו אנחנו כמהים. אל אותו מקום שיכול להיות רגיש ופתוח. מגיב בצורה שהיא יותר סובלנית, סבלנית, אוהבת, מתחשבת. ככה אנחנו גם בוחנים את עצמנו. האם אנחנו אנשים טובים? כי משהו בתרגול הרוחני, אנחנו גם רוצים להיות אנשים טובים יותר. אוקיי? נזכור שזה סוב חוזר ללב. כי זה כאן. גם כל התובנות האלה הם אותן תובנות שעוזרות ללב קצת להיפתח, קצת להתרכך. אז אנחנו, זאת הרוח. זאת הרוח, הרוח שנושבת. לפי המסורת, לפי האגדות, האגדות הבודיסטיות, נקראות סוטרות, אבל זה אמיתי. לפי האגדה, לפי הסיפורים, כאשר הבודה נתן את למעשה את התרגול, התרגול הזה של המטה, ואני חוזרת כאן כי אני חושבת החשיבות של השיחה הזו הייתה גם בידיעה שיש דברים נוספים שאיתם אנחנו רוצים לחזור לתוך המציאות הגדולה ולהיות כאן יחד איתנו, חלק מאותו תרגול, לקחת לא רק את המיינדפולנס, את הריכוז, את המודעות, את המקום הזה, אלא גם את המשהו העגול והרחב בתוכנו. ובמהלך הערבים, או במדיטציות האחרונות שהקדשנו אותם למטה, הקדשנו לחלק הזה בתוכנו, אני גם יודעת שלא לכולם היה את היכולת, את הכוח, את הסבלנות, את הערנות להישאר כאן, ולכן זה היה מאוד חשוב לנו להביא את הנושא הזה גם כאן לשיחה. החשיבות נובעת מאוד מהלפתוח, כי ככל הנראה מעט מאוד יחסית בבודיזם התרוואדי, הבודיזם של התרבות הויפס, של הויפסנה, נותנים מקום למטה. כאילו מעט מאוד עדיין מעט מאוד בתוך כל מה שמדברים עליו. אני בטוחה ששמענו הרבה יותר על ארבעת האמיתות, כל מי שכאן ותיק, מאשר על המטה בריטריטים, כי איכשהו, שוב, עניין של יחסי ציבור, אתם זוכרים, יש עניין של יחסי ציבור, או ללב שלנו, קשה קצת לעשות יחסי ציבור, או לתת מקום, ותמיד החלק הזה של המיינד שחוקר, שרוצה לדעת יותר, תופס מקום, וזה כנראה לא סתם, זה חוזר על עצמו. אני אחזור שוב לתקופת הבודה, ומתי הבודה נתן את זה. מתי הבודה נתן את התרגול של המטה? כי את התרגולים ואת המדיטציות שסטיבן אתמול סיפר כאן יש, ובאמת יש המון המון מדיטציות שהבודה לימד, ותמיד זה היה בהתאם, והפעם זה היה בהתאם לקבוצת נזירים שכאשר הם הגיעו יחד עם הבודה לאיזשהו אזור, הם פרשו ליער מסוים וחזרו אל הבודה לאחר כמה שעות או לאחר לילה שם, ובדי בבעתה ובבהלה מאוד גדולה. ומה שהם אמרו לבודה זה השדים והרוחות של היער תוקפים אותם, והם לא יכולים לעשות מדיטציה. הם באו מאוד מבועלים, באמת בחוסר רצון מאוד גדול לחזור לאותו יער, כי הם הרגישו שהם לא יכולים לשאת את זה יותר מדי, והייתה שם חרדה גדולה מהשדים והרוחות. ואז הבודה אומר, אוקיי, אז בואו תפתחו את הלב שלכם ותהיו רכים כלפי אותם שדים ורוחות, ותשלחו להם איזה שהם איזושהי התיידדות פנימית, הרצון להתיידדות, שלא באתם לאיים עליהם, אלא באתם להיות איתם, ושזה פשוט להיות איתם באהבה, להיות איתם. ולמעשה זה כל הסיפור. הסיפור הוא איך להיות, כי התרגול הוא תרגול של מה שלא מאפשר לנו לפתוח את הלב, זה הפחד. והתרגול הוא תרגול של בעצם התרופה לפחד. אם אנחנו נבדוק מה קרה לנו כאן ומה קרה אתמול בערב, שהתחילו פה הפגזים, שנמצאים פה בדרך כלל הרבה יותר, אז לראות מה קרה לנו בפנים. מה קרה לנו בפנים על כמות החשש והפחד והחרדה, ומה זה יצר לנו אוטומטית. גם מהמקום שהיינו מאוד פתוחים, מאוד רגישים, ואיך זה משפיע, ואיך זה מקווץ. ועד כמה זה מקווץ, וכמה הקיבוץ הזה של הלב משפיע על כל. אז אני קצת לפחות אספר קצת על מה הבודה דיבר על האיכויות האלה. הוא לימד באותו זמן את מה שנקרא ברמה ויהרה. ברמה ויהרה זה הפירוש, התרגום זה המשכנות, משכנות שמימיים. וכשאני חושבת זה אותם משכנות, אם נקרא לזה חדרי הלב, אז אולי האיכויות של חדרי הלב שלנו, כמה פוטנציאל יש שם לחדרי הלב. בתרגום נוסף אפשר לקרוא לזה סוג של הלכי רוח. ושוב נזכור, הלכי רוח, מצבי רוח והמצב הרוחני זה תמיד אותו דבר. אוקיי? זה המקום הזה של המושג רוח. אז האיכות הראשונה בברמה ויהרה, כאילו המשכן הראשון שעליו הוא דיבר, הוא אותה אהבה שדיברנו עליה, זה האיכות של המטה. וכאשר הבודה דיבר על אהבה, אז הוא לא דיבר על התאהבות, והוא לא דיבר על אהבה לאדם אחד, הוא דיבר על אהבה כאיכות של אהבה ללא תנאי. זו אותה אהבה שיכולה להיות שם בלי לשים את התנאים. אני אוהב אותך, אוהב אותך אם את רזה, או אוהבת אותך אם אתה גבוה, או אם אתה נחמד כרגע או מחייך, או אתה לא נחמד ולא מחייך, זה התנאיות. או כהנה וכהנה, אני יכול לאהוב רק אם אכלתי ארוחה טובה, כל מיני התניות כאלה של איפה הלב שם את עצמו. וכשהוא ניסה להסביר, מכיוון שזה איכויות שלפעמים מאוד מאוד לא ברורות לנו, כי אנחנו לא בטוחים שאנחנו מכירים אותם בחוויה, אז הדימוי שהוא נתן, והוא אמר שזה בדיוק כמו אותה אהבה שיש לזוג הורים כלפי הילד האחד והיחיד שלהם. ואני יכולה לומר רק מהתבוננות של זה לא שאיך שהילד נולד יש שם אהבה, אבל יש שם משהו שמתפתח. והמשהו הזה שמתפתח זה כאילו אותו איכות שנמצאת שם ביולוגית. זה לא שההורים הלכו ולמדו להיות באהבה ללא תנאי, וכשהם למדו אז הם הלכו ונהיו הורים, אלא כי זה משהו שנמצא שם, זה פשוט נובע באותו רגע. והנביאה הזאת, על הנביאה הזו הבודה דיבר, והוא אמר, בדיוק כמו שיש את זה לילדים, זה יכול להיות לכולם. וזה הסיפור. אפשר לדבר על זה בהזדמנויות אחרות, על ה-10 direction, כל היצורים, כשהוא דיבר על כל היצורים, הוא דיבר על כולם. אבל זו אותה אהבה שקודם כל מתחילה מכאן. היא קודם כל מתחילה מכאן. כשאנחנו מדברים על לפתח ולטפח, אז זה מתחיל מכאן. מהיכולת שלי להיות בסוג של רכות פנימה, בסוג של התיידדות פנימה, בסוג של אינטימיות ורגישות, אל באמת מה שקורה כאן. בין אם זה נעים ובין אם זה לא נעים, בין אם זו מראה שאני שמחה לראות אותה, להסתכל, להתבונן בה, ובין אם לא. שמה משהו הזה של להיות. זה מקום של נובע ומתחיל קודם כל מהחיבור שלנו לעצמנו. המקום הזה שיכול להיות עם עצמו ללא תנאי. אוקיי, זה בא כיצד הדבר הזה יכול להתפתח. וכל מה שאני אומרת כרגע, זה אותם פוטנציאלים, זה אותם דברים שאיתם נולדנו. הם קיימים, הם חלק מאיתנו. ממש לא צריך לעשות שום יבוא מבחוץ, ולא צריך שום מורה, אלא רק איזושהי זכרות, איזשהו אפשור, כדי שהאיכויות האלה יבואו לידי ביטוי. אבל כל מה שאנחנו צריכים זה רק לאפשר ולזכור שהם שם. כי העננים, גם אם הם הרבה זמן מכסים את השמיים, אנחנו שוכחים שיש שם כוכבים. שוכחים, זה כמו בארצות שכל כך, כל כך מעונן שהם כבר לא יודעים מה זה שמש. שוכחים שיש שם שמש. אז זה פה המקום הזה שלא שוכח שיש שם, ישנם כוכבים. לא שוכח את ההימצאות. וזה, העניין של העננים זה שאלה של זמן, וגם כן, שאלה של מיומנות וסבלנות. העננים באים והולכים, חוזרים והופכים להיות עבים יותר, דקים יותר, הם משתנים. השאלה אם אנחנו לא מתנבנים בתוך העננות. האיכות הנוספת, השנייה שהבודה דיבר עליה בתוך הלכי הרוח הנעלים האלו, זה האיכות של חמלה. והאיכות של חמלה היא איכות שאנחנו, היא מאוד מטעתעת, כי הרבה פעמים ביום יום שלנו, כשאני שומעת, אנחנו מדברים הרבה פעמים על חמלה, זה ממקום של רחמים. אני אומרת, אני חומל עליו. כן? זה משהו שהוא לא... האיכות של החמלה, אם נחזור לבודה, זה אותה איכות של מי שחווה והיה עם כאב וסבל. איכות, כל אחד מאיתנו, ברגע שהיינו ופגשנו כאב וסבל בתוכנו, כן, מבלי שהלב נסגר, ברגע הזה שאפשרנו ללב להישאר פתוח ולא מקובץ, ולפגוש ולהיות עם כאב וסבל, ולחוות כאב וסבל, זו אותה איכות שמאפשרת לנו להיות עם אדם שחווה כאב וסבל, עם סיטואציה שיש בה כאב וסבל. סיטואציות שאנחנו חיים בה הרבה מאוד, זאת אומרת, אנחנו לא רחוקים מסיטואציה, אנחנו חלק מסיטואציה של כאב וסבל. מי שאמר היום בקבוצה, אנחנו כאן וכן, יורים על עזה. זה בסדר, אפשר להיות בשקט. זה, אוקיי? בסיטואציה של כאב וסבל, ואיך אנחנו יכולים להיות עם הסיטואציה הזו? לא באשמה, לא ברחמים, אבל באמת בלהכיל. נחזור לדימוי של הבודה שהוא דיבר על אותם, על הזוג הורים האחד והיחיד. הזוג הורים שיש להם את הילד האחד והיחיד. ויש להם ילד שאחד הילד שמה שנקרא היום בז'רגון בעל צרכים מיוחדים. איזה יחס יש לאותם הורים בעל אותו ילד עם צרכים מיוחדים? זה יכול להיות כאב פיזי, נפשי, רגשי. האיכות של האהבה קיימת, אבל קיים שם עוד משהו בתוך האיכות הזו, וזאת האיכות של חמלה. אותה איכות שיכולה להיות עם, לא ברחמים, לא במוסכנות, לא ממקום של כעס וזעם ופחד. כי אם יש איזשהו משהו שלא מאפשר לחמלה להיות, זה הפחד. אני לא פוגשת בכאב כי זה מפחיד אותי. חלק ממה שלא מאפשר לנו להיות עם אנשים אחרים בסבל, זה הפחד. ולכן אנחנו הרבה פעמים מתרחקים מסיטואציות של כאב וסבל. Okay? המקום הזה שמאפשר לנו קודם כל להיות עם איזשהו כאב וסבל אנושי פנימי בתוכנו, הוא גם זה שמאפשר לנו לגעת ולפגוש מבלי להתכווץ. משהו הזה שפשוט יכול להיות ולגעת ולתמוך. אני מניחה שהמקום הכי קרוב שאנחנו מכירים זה מה שנקרא אמפתיה, וזה לא בכך בדיבור, ובאמת משהו בנוכחות, הנוכחות ש... שיכולה להיות מבלי לחשוש וגם מבלי להתנסה מעל. יש את המשהו הזה של ההתנסות שלנו עלה, מי שחווה. כן, הייתי שם, אני יודע. זה יבוא. אלא באמת זאת החמלה, זאת האיכות הזו שה-compassion, שהיא איכות נוספת שקיימת כאשר אנחנו רק מאפשרים לעצמנו להיות באותה אהבה, באותה פתיחות של הלב. האיכות השלישית נקראת בפאלי מודיטה, היא השמחה, joy. ובעיקר בשמחה זה השמחה שלנו, של לחוות שמחה, של לאפשר לעצמנו לחוות שמחה ולהיות שמחה. אבל מאוד ומאוד גם להיות, לסמוך בשמחת האחר. היכולת שלנו לסמוך בשמחתו של האחר, ואפשר כאן להגיד המון דברים מה לא מאפשר לנו לסמוך בשמחתו של האחר, ואני בטוחה שביום יום זה יבוא לנו. כשאנחנו נשים לב שיש שם אצל מישהו איזושהי שמחה, מה קורה לנו? עד כמה אני, הלב נפתח שם, עוד כמה יש שם איזה כמה מקומות שמתכווצים. לפעמים זה מצרות עין, ולפעמים כל פעם קצת מקנאה, וזה לא משהו שאנחנו רוצים, אלא זה משהו שנמצא שם. זה אותו משהו שאולי קמה וצמא ומרגיש חסר. ואותו משהו שמרגיש חסר, כי לא יכול לחוות כרגע את השמחה של עצמו, את האהבה של עצמו. אז היכולת לסמוך בשמחתו של האחר, שזה ההפך מהשמחה לעד, מה שנקרא, זה אותם זוג הורים שהילד שלהם חזר, גדל, בגר, והתחיל ללכת לצעוד את צעדיו בחיים ולהצליח. עשה איזשהו מעשה ולהצליח. ובדיוק כמו שלהורים יש את המקום הזה של לסמוח בזה שהילד מצליח. הצליח, הצליח לו מה שנקרא. רצה, ונסתכל רק, עבודה מסוימת, להתקבל ללימודים מסוימים, לעשות משהו, גם אם זה לא לפי הרצונות של ההורים, מה שהם הכתיבו, אבל יש שם יכולת לסמוח, ולא רק כי יש שם שמחה אצלו, המקום הזה של להיות בשמחה. אולי בעברית קוראים לזה לפרגן, אבל הרבה פעמים במילה לפרגן זה נשאר ברמת המילים וזה קצת מנותק מהלב. זה המקום הזה שבאמת יכול להיות ולחוות את השמחה של האחר גם כן. זאת אומרת, זה גם מאפשר לנו שמחה. כשמישהו אחר שמח, עד כמה אנחנו יכולים לסמוח? בכלל, לאפשר ללב לסמוח כאפשרות. בדיוק כמו שלאפשר לו לאהוב ולהיות רחב באהבה. לאפשר לו לחוות שמחה. גם אם זה לא קרה בדיוק לי וזה בדיוק למטרות שלי, זאת עוד הזדמנות לסמוח בשמחה. האיכות האחרונה בתוך אברהם אביהר אז, במשכנות האלה, באיכויות האלה שהבודה דיבר עליהם, זה למעשה השילוב של שלושת האיכויות שדיברתי עליהם עד עכשיו, שזה של האהבה, של החמלה והשמחה. כשהם באיזושהי צורה שם, בנוכחות, בלי שיש שם את כל הגורמים המפריעים, העננים האלה, כשהעננים האלה מתפזרים לגמרי, ויש איזושהי באמת בהוויה, בחוויה, את החוויה של, 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 של השלושה האלה, מה שנוצר פה בפנים, זה נקרא אופקה. אני פשוט עמדתי להגיד את זה בעברית, אבל קצת חששתי כי זה קצת משהו קצת סטטי, אבל אני אגיד את זה קודם בפאלי, שזה אופקה. בעברית זה אפשר להגיד שזה שוויון נפש, יש מי שקורא לזה השתוות הנפש. זה אותו מקום שהוא מאוד שקט, מאוד רחב, מאוד פתוח. אותו, אני כרגע כשאני אומרת את זה, אני פשוט רואה מין ים כזה. משהו שיכול להכיל הרבה והכל. אקווינימיטי? כן, אקווינימיטי. משהו, באנגלית זה אקווינימיטי. ו- ואני אני חשוב לי לומר את זה מכיוון שקודם לתאר, כי אני חושבת שבתוך כל התרגול שלנו זה יש לנו רגעי חסד של חוויות של אקווינימיטי, ואותם רגעי חסד בדיוק כמו אותם רגעי חסד של אהבה ואותם רגעי חסד של שמחה שמזכירים לנו שהם כאן, שהם בפנים, הם כאילו מודיעים לנו. גם אותם רגעי חסד של אקווינימיטי, של אופקה, של שוויון נפש, זה המקום הזה של היכולת להיות באמת בקבלה, באהבה, ללא התניות, ללא אם אז. וזה זה המקום שנמצא שם ללא השוואות, שיכול להיות עם הדברים כמו שהם, בהרבה מאוד קבלה, בהרבה מאוד רכות, בהרבה מאוד אכלה ואהבה. אוקיי? אז זה אני רק כדי לא להשאיר את הזוג הורים האלה בהתפתחות של הילדים שלהם אני אמשיך. והזוג הורים שהילד, הילדה שלהם גדלה, בגרה, בנו את ביתם, הקימו את המשפחה, והזוג הורים בא לבקר, וכאילו שבפנים everything is perfect, לבוא ולהיות שם עם ההתנהלות של הבית, לא משנה מה מתבשל, לא משנה מה רמת הניקיון, לא משנה עיצוב הבית, לא משנה איך מגדלים את הילדים. אני כרגע אומרת את כל הפולניות הזו שלא מאפשרת. אבל זה... אוקיי? זה...
אני פולני,
ואת מוכרת. כבר מזמן אמרו שפולני זה לא שאלה של גיאוגרפיה. אבל זה, כי אם מכירים באמת את הטבע האנושי, שזה באמת לא קשור, אבל זה באמת המקום הזה שלא יכול להיות בשקט, כי השיפוטיות נכנסת והשוואות, והמתאים לי לא מתאים לי, ונעים לי לא נעים לי, ואת זה אני אוהבת ואת זה אני לא אוהבת, וכן יש ביקורת. וזה אותו מקום של הזוג הורים, לבוא ופשוט להיות עם מה שיש, בהנאה, בשמחה, באהבה, בחמלה, ברכות, לא בהתניה, שזה ממש משהו כזה, מאוד רחב. אוקיי? ואני יודעת עד כמה המקום הזה נראה נחווה כלפעמים בלתי אפשרי, והוא אפשרי. אני בטוחה שלפעמים פה ושם, שוב אמרתי, ברגעי החסד זה קיים שם עבורנו. אם אנחנו רק מעיזים להסתכל על זה ולאפשר, זה קיים שם. אותם מקומות שבהם אנחנו ככה, מאוד בפתוח, מאוד באהבה, מאוד ללא תנאי, מאוד בשמחה. היום נזכרתי, אני תמיד נורא שמחה, הריטריטים האלה מחזירים אותי. כי כשאני מדברת את הדרמה, אני כאילו נזכרת איך אני יודעת את הדברים. ומכיוון שתמיד אני יודעת את הדברים דרך החוויה, זה מאוד משמח אותי להיזכר שהיו שם חוויות. אחד הדברים שהיום נזכרתי, כי כשאני חושבת על המקום הזה של האקווינימיטי, אחת החוויות שהיא כנראה הייתה מאוד חזקה, אני אנסה ככה לתאר אותה. אני חייתי מספר שנים בתאילנד כנזירה, ואת המעבר מתאילנד, בכלל מהנזירות, נעשה בצורה לא של עכשיו ככה ואחר כך אחרת, מאוד זרם, ונסעתי להודו. כי שמעתי שבהודו קורים דברים. אמרו לי, תיסי להודו. נסעתי להודו. ונסעתי כמו כל הבודיסטים הטובים לבודגאיה. ואמרו לי שיש ריטריט של קריסטופר. עכשיו אני באתי מארבע שנים כמעט של ריטריט כל הזמן, אז נרשמתי לריטריט, ואז בדרך היה ריטריט של גואנקה, אז כבר עשיתי את הריטריט כדי לדעת מה זה הגואנקה הזה. וכשהגעתי לריטריט המיוחל, שהייתה שם רשימת המתנה, ונורא שמחתי שאני כבר רשומה ושיש לי מקום, כשהגעתי לשם, פתאום אני זוכרת את מי שניהל את הריטריט, והייתי איתו בתקשורת ככה, כי גרנו באותו מקום, ואז אמרתי שהבנתי שהדבר האחרון שאני צריכה לעשות עכשיו זה לשבת, כי ישבתי כבר כל כך הרבה. באמת, זו הייתה הבנה שהתנועה היא כבר לא פנימה, אלא שבאמת יש משהו שהוא כבר חוץ, שכאילו להיפתח, להיות בתקשורת, להיות ב... ואכן באותו זמן קרה דבר נורא, קרה איזושהי הזדמנות עבורי, אני רואה את זה כהזדמנות, ובאמת אני מאוד בהכרת תודה. היה שם בחור, יום אחד נקראתי בדרך עם עוד כמה אנשים, בחור שסבל שהוא היה באיזשהו חולי, קושי. בחור שהיה מאוד מכור לסמים, וסיפור לא פשוט, הוא איבד גם את הראייה מתוך איזושהי מחלה שהייתה שם, והבחור היה בודהיסט בנשמתו, הוא היה אחד האנשים היותר מדהימים שפגשתי. בבהירות שלו הוא תרגל המון שנים, כאילו ממש. ובאיזושהי צורה התקבצה קבוצה של אנשים לטפל בו ולעזור לו. ולטפל ולהיות איתו, והתחלקנו למשמרות. ותמיד התחלקנו למשמרות של שניים. ופעם אחת הייתי שם והייתי לבד. כאילו באתי ומישהו אחר היה צריך לבוא אחר כך. איזה בחור... שזה באמת רק יכול לקרות בבודגאיה. היה בחור אמריקאי יהודי שהוא היה נזיר בודיסטי, מטפל ברפואה סינית. אז הוא טיפל בו בדיקור. זה לראות את ה... והייתה עוד בחורה ישראלית שטיפלה בו בביו-אנרגיה, ואני פשוט הייתי, כי לא הייתי מתה, פשוט הייתי שם, ואני זוכרת את המפגש ואת הנוכחות, ומשהו התחיל לקרות שם מאוד חזק בגוף שלו. עכשיו אני באמת עם ידע מאוד קלוש בנושא של בכלל רפואה וסמים ותגובות, אבל כל מה שקרה שם זה שפשוט הייתי איתו, ואני זוכרת את הקשר עין ואת הנוכחות הקרובה, היינו מאוד מאוד קרובים. והוא מדי פעם התכווץ וקראו לו כל מיני דברים, אבל כל הזמן היינו בקשר עין, והעיניים שלו גם נעלמו. באיזשהו שלב בתוכי אמרתי, כאילו שמעתי את זה, שאמרתי שזה גם בסדר אם הוא ימות. זאת אומרת שזה בסדר מבחינתי כרגע, שזה היה שם מאוד בסדרנס, היה שם משהו שמאוד קיבל, מאוד היה עם הסיטואציה. זה אני אומרת במרחק של זמן, מאוד עם הסיטואציה, מאוד במגע. וכשאני צריכה היום להבין מה היה שם, אז היה שם סוג של עקבונים אותי וקבלה ונתינה, משהו שהוא מאוד מאוד לא, אפילו לא היה הבדל ביני לבינו בכלל בסיטואציה, כי היינו כאילו יחד, והוא מדי פעם נעלם ועניתי שם. מדי פעם הוא היה מתעורר, והוא היה, בגלל שהוא ידע שאני נזירה, עוד הייתי נזירה, אז הוא התחיל לעשות לי כל מיני צ'אנטינג של אופרינג. הוא באמת היה לו מוח די מבריק, היה לו כל מיני צ'אנטינג, הוא היה עושה לי צ'אנטינג באמצע. היה נעלם, נכנס לקריז, חוזר, פותח את העיניי, ממלמל קצת צ'אנטינג, נעלם, ובנעלמות הזו אני חוויתי אותו יותר, ויכולתי לראות שזה על סף מוות, כי ככה זה נראה. זה נראה שזה משהו שהוא... אז לפחות ברמת האיכות אני יכולה לומר שהייתה שם איכות מאוד של שקט ומאוד של קבלה. וזו אותה איכות שאני מחזירה אותנו כרגע ללב, שלמעשה גם בתרגול הבודיסטי שאנחנו מדברים, הרגעים האמיתיים שבהם אנחנו, שאותם אנחנו רוצים לפתח ולטפח, זה מאוד מול המקום הזה של שוויון נפש, נגיד אפילו כל הבודיזם, על המקום הזה שיגיע רגע האמת, הרגע שבו נצטרך לעזוב את הגוף, מה תהיה התגובה? האם התגובה תהיה כזו או כזו? האם זה יהיה הפחד או הקבלה? כי זה בעצם נרצה או לא נרצה המהות התרגולית. היום אני יכולה לדעת יותר מתוך ה מעבר לבודיזם, שזה על זה הבודה דיבר, על המקום הזה של הטרנספורמציה, המעבר מגוף לגוף, מעזיבה של הגוף, באיזה מצב תודעה זה יתפוס אותנו. הייתי אומרת, באיזה מצב של הלב? בלב פתוח או בלב סגור? בלב מפוחד או בלב מקבל? זה כאילו יהיה רגע האמת. ויש לנו המון רגעי אמת כאלו. ולכן אפשר לומר המון דברים על המציאות והמון דברים על למה אנחנו בחרדות ולמה אנחנו בפחדים ולמה אנחנו מקובצים, כי בלמה יש לנו המון סיבות. אבל עם זאת יש לנו אחריות מאוד גדולה לכל אחד כלפי עצמו, וזה באזור הלב. עד כמה אנחנו יכולים להשאיר או לעזור ללב שלנו להיות פתוח. וזה בעיניי כחברה, כישראלים, כמי שחי במדינה הזאת, וגם מי שלא חי במדינה הזאת, כי באמת אבל לנו יותר, שכל הסיטואציות, יש לנו המון סיטואציות לקיבוץ. קצת יותר מדי, אבל זה מה שיש. ולכן האחריות, כל הזמן לבדוק, האחריות שלנו היא תמיד פנימה, האם הלב שלנו מתכווץ מהסיטואציה, ומה אפשר לעזור לו כדי שהוא ייפתח, כדי שיהיה שם פתיחות. כי הקיבוץ הוא ריאקציה, הוא תגובה. אין מה לעשות. אבל כאשר אנחנו מזהים את הקיבוץ, מה אפשר לעשות? וזה המקום של כאילו אופרינג שלי, ההצעה, כי אני מצאתי בתרגול הזה של המטה הרבה מאוד עזרה, תועלת, הרבה מאוד שינוי באיכות החיים. וכרגע אני כאן באמת כדי להציע ולהזמין, להכניס יותר, להביא יותר אל היום יום שלנו, אל המקומות הקשים, גם את הרכות, גם את ההתיידדות. כאשר אני חזרתי לארץ, חזרתי מה שנקרא בעיתות שלום, זה היה אחרי שחתמו איזשהו הסכם, היה פה אופוריה מאוד גדולה. כמו שאמרתי היום באחת הקבוצות, אני פספסתי מלחמה אחת כי לא ידעתי עליה. אבל חזרתי באמת בעיתות שלום עם המון אופטימיות, וזה היה, אני לא יודעת כמה זמן עבר עד שפרצה האינטיפאדה השנייה. וזה היה המקום הזה באמת כמו רגע אמת. מצד אחד יש את האשמה על מה שקורה, מצד שני הכעס והפחד, ומכיוון שאנחנו חיים באותה חברה, זה הכל בא והולך ואין פה נתק. והדבר באמת יחיד שהיה לי שם, זה לראות כיצד אני שומרת בתוך הסיטואציה הזו הלב פתוח. ואני חושבת שאנחנו מקבלים את הדוגמאות, כי גם חסן נסראללה הוא סוג של בדיקה. עד כמה הלב נשאר פתוח ועד כמה הוא מצליח, או הסיטואציה מקוותת. ואת כל הזמן יש לנו את המקומות האלו, כל הזמן. ולכן מה כל אחד, וזה כבר עבודה שלנו, האישית שלנו עם עצמנו, בתוך אותה התפתחות רוחנית, זה כיצד אני יכולה לעזור ללב כרגע להישאר פתוח, ולא משנה כרגע מי צודק ומי לא. ממש לא משנה. מה שמשנה זה איך אני לוקחת אחריות. ולא כי אני רוצה להיות נחמדה למישהו אחר, אלא כי קודם כל אני רוצה להיות פה בתשומת לב. אלו פחות או יותר, זה רוח הדברים, זה הרוח הדברים של איך אפשר, איך כל אחד מאיתנו יכול לשלב את זה, לראות את הדמות שמקווצת, לראות את הסיטואציות המקווצות, ואיך להביא למקום הזה בתוך המדיטציות, בתוך התרגול היומיומי שלנו, רכות, פתיחות, אהבה. לא כי אני רוצה אחר כך לראות את האדם הזה ולחבק אותו, אלא כי אני רוצה שכאן בפעם הבאה שאני אפגוש אותו, משהו שם יישאר פתוח, כי אז הלב פחות מותנה. ואנחנו מדברים על המקום שהוא לא מותנה, המקום שיכול פשוט להיות. אני רק אסיים עם כמה מילים של הבודה. אמרתי אותם ביום הראשון, והם סוג של כאילו המלצה, אז בואו נלך עם ההמלצה. יש פה רשימת המלצות. תפחו את הטוב. אפשר לטפח את הטוב. לולא היה זה אפשרי, לא הייתי מבקש זאת מכם. אילו גרם טיפוח זה נזק וסבל, לא הייתי מבקשכם לעשות זאת. אך לפי שטיפוח זה מביא תועלת ואושר, אני אומר, תפחו את הטוב. ושוב נחזור למקור שבעצם עצם הרצון שלנו להיות מאושרים, זה אומר שיש שם איזשהו חלק בנו בתוך הבית הזה שיודע שזה חלק מהמהות. האושר והאהבה והחמלה, חלק מהמהות שאיתה נולדנו. איכשהו בתוך אותו בית אנחנו קצת לא שמים, פחות שמים לב ודגש על ה, נקרא להם, על הדיירים האלו של הבית. אם דיברנו על הדיירים האחרים כדיירי משנה ואורחים, אנחנו לא שמים לב כל כך לבני הבית עצמם, עסוקים יותר עם האורחים שבאים והולכים. ובואו נראה כיצד אפשר לטפח את בני הבית, כי הם שם תמיד. מחוסים לפעמים, אבל משהו בא, לפחות ברצון שלנו, בהתכוונות שלנו, באפשור שלנו לעצמנו, כל פעם מחדש. וגם פה זה הרבה רכות, כי זה לא שפתאום, כן, אני אגיד אהבה ותהיה שם אהבה. כי אני ראיתי פה, לכולנו יש את הרכבים עם הסטיקרים של אור ואהבה. רגע, היה לי עוד אחד פה, מה היה שם? איך? זה הפיות, אני מדברת עוד על אהבה. רק אהבה תביא אהבה, בשם האהבה, תתעוררו בשם האהבה, זה טוב. בכל מקרה, אני זוכרת שאני פגשתי לראשונה את המושג הזה, אור ואהבה. אמרתי, אוקיי, יפה מאוד, אבל איך? תמיד נשארתי עם איך, כי בפעם הראשונה שלי נתנו משפטים של love and kindness להגיד אותם, נתנו לי פתק ואמרו לי, עכשיו תגידי לפני כל מדיטציה. זה היה אחרי 26 יום של מדיטציה בחדר מאוד מאוד קטן לבד. ואז אמרו לי, היו שם 3 ימים ללא שינה. אז ככה, לפני כל מדיטציה, להגיד, יש הליכה וישיבה, לפני כל ישיבה, להגיד את המשפטים. עכשיו, אני לא יודעת אם אני יכולה לתאר את הסיטואציה באמת, מה זה להיות ללא שינה, ובאמת לא להבין כלום. ובסוף, ואז אני אקבל את משפט, may I be happy and peaceful. וכל מה שיכולתי לראות, זה רק את הקצה, איפה happiness ואיפה peacefulness, זה רק מה אין. באמת את הפער. כל מה שראיתי זה את הגאפ, את המקום הזה של מה אין שם. כי זה נראה כל כך רחוק, הנושא של אושר ובאמת ושלווה באותו רגע. אוקיי, אז לכן באיך, תמיד בעדינות. תמיד בעדינות. כי אהבה באהבה ולא בכוח. וזאת אומרת שזה אותו, או באמת באטיטיוד הזה, שכמה שאני חושבת שלפחות בריטריט הזה, לא צריך אפילו לספר עליו, כי רואים את זה. זה נראה, זה מורגש. המקום הזה של כן יכול להיות קצת יותר ברכות. אוקיי, אז האיך הוא תמיד בעדינות, לאט, ותמיד, וקודם כל פנימה. קודם כל פנימה, בהזנה פנימית. באמת במקום הזה שיודע, גם אם הוא לא מוכן לקבל, יודע שאין אדם יקר יותר. ולא משנה כמה נתנגד לקבל את המקום הזה. לא להתרשם כל רך מההתנגדות. זה לאט ובעדינות. זה לפחות ולפחות ברמת האיך, עם הרבה מאוד אמונה ונחישות ורקות. It's always the same. אוקיי, אז בואו נשב כמה דקות, ואנחנו נשב באמת במקום שגם לחלחל וגם לאפשר וגם לאפשר, אני אומרת, לכל מי שלא היה כאן במהלך הערבים, והתרגול הזה עוד לא כל כך מוכר, אז בואו קצת רק עם הנשימה. אפשר להביא עם הנוכחות העכשווית שלנו מרקות כל אחד מהחלקים בגוף אל הלב לטוב הבסיסי שבתוכנו להיות להכיר ולהוקיר את העובדה שיש בנו איזשהו טוב הטוב הזה הפנימי להתרחב הטוב הזה יכול להיות איזושהי רגישות שמחה אפשר ללב ולאזור מרכז בית החזה להתרחב עם כל שאיפה להתרכך עם כל נשיפה ולמצוא בנו כרגע את אותו חלק שיודע להיות באהבה, בקבלה, עם חיוך ניתן וכולנו נדע שחרור מסבל גופני ורגשי ניתן וכולנו נחיה באהבה בבריאות ונגיע להערה של הלב.